מסכת אבות, פרק א', משנה י', שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, בדיוק רב צריך ללמד את המשנה הזאת. שמעיה ואבטליון קיבלו מהם, שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, ואל תתוודע לרשות. שלושה דברים. אהוב את המלאכה, בא שמעיה ואבטליון להסביר, המשניות הקודמות מדברות על העניין של בית הדין, הווה מרבה לחקור את העדים, שמה מתוכם ילמדו, שלא ילמדו לשקר, לחקור נכון, לומדים. ובא שמעיה ואבטליון ואומר, אם אתה רוצה להימנע מדין תורה, מדיני תורה, מוויכוחים, קודם כל אהוב את המלאכה. אדם שעובד הוא אדם עסוק. הוא עסוק בעבודה שלו, אין זמן לרוב, אין זמן לריב, ואין זמן להתווכח. אהוב את המלאכה. שנא את הרבנות, לא הכוונה לא להיות רב. רבנות זה בעצם בארמית רב רבה. לא לאהוב את הגדולה, את השררה. אדם שולט על אנשים, כי על ידי כך שאתה שולט על אנשים, אז אנשים גם נפגעים ממך, וממילא גם כן כועסים עליך. ואז אתה מתחיל דיני תורה, אם זה בדיני ממונות, אם זה בדיני בן אדם לחברו, אל תחפש לשלוט, להיות מנהל גדול, תישאר בפינה שלך. ואל תתוודע לרשות, לא להיות בקשר יותר מדי עם השלטונות. לא מדובר על הפרזידנט של קולטוס גמיינדה, שהוא חייב להיות בקשר עם המיניסטריון ועם הרגירון פה והממשלה. למה הוא חייב להיות? מפני שיש קשרים בין המדינה, אבל אתה אדם פרטי. מה אתה מחפש קשר עם איזה פיננס מיניסטר, עם איזה פקיד גבוה? אתה חושב שהוא רוצה בטובתך? הקשר לרשות יוצר לפעמים דברים שמביאים את האדם למקום לא טוב. קודם כל, אומרת המשנה, אוהבים אותך בשעה שהם צריכים אותך, וכשלא צריכים אותך, הוא זורק אותך מכל המדרגות. ודבר שני, את הקשר עם השלטונות יכול להשפיע על ההתנהגות שלך, על עירת שמיים שלך, אתה מוזמן לקוקטיילים שלהם, אתה לא יכול לא לאכול, אתה מוזמן לאירועים שלהם, אתה מזמין אותם לאירועים שלך, זה לא טוב כל הקשר הזה. אבל יש פה נקודה של אהוב את המלאכה. אומרת המשנה במסכת כתובות, אדם עשיר מאוד, שיש לו אישה עשירה מאוד בעצם, המשנה מתייחסת לגבי אישה. יש לה אחת שמחבסת, ואחת שמבשלת, ואחת שמנקה, ואחת שלוקחת את הילדים לגן, ואחת שמחזירה את הילדים מהגן, ואחת שלוקחת את האוטו ומחזירה את האוטו, עושר גדול. אומרת המשנה, ישנה מספר פעולות שהאישה חייבת לעשות בעצמה, אף על פי שיש לה עבדים ושפחות והיא עשירה מאוד. למה? כי בטלה מביאה לידי שיעמום, ושיעמום מביא לידי חטא. ברגע שבן אדם משועמם, זה תחילת הסוף. אנשים כל חייהם מחכים לפנסיה בגיל 65. אז אם זה אדם ירא שמיים, בגיל 65 הוא הולך לכולל לבלבטים, הוא קם בבוקר לתפילה, והוא לומד שיעור, ואחרי הצהריים, אנשים בעלי תורה, בבני תורה, שעבדו כל החיים שלהם, מחכים לפנסיה, שבפנסיה יכול לשבת וללמוד. אבל אדם שהוא לא קשור לתורה ויראת שמיים, הוא יוצא לפנסיה, מה הוא יעשה בפנסיה? זה עונש, הוא מפסיק לעבוד, מתחיל לחכות בתור לקופת חולים, מסתובב ברחובות, קורא עיתונים, מחפש בטלוויזיה סרטים. וככה הוא מזדקן ונחלש, ובסופו של דבר הולך לבית עולמו. אדם חייב להיות עסוק. יש יהודי במזרחי שעבד באיזשהו תחום, והגיע לפנסיה. הוא בא אליי תפילת שחרית, כבוד הרב, אני רוצה לזכור. אמרתי לו, אני אוסר עליך לזכור. אתה חייב להמשיך לעבוד. כל זמן שהחנות מכסה את ההוצאות, ואתה לא צריך להוציא מהכיס, בבסרין את הגישב, פיננסירין, זה מספיק, תלך לעבודה. 3 שנים אחר כך, הוא כבר היה כמעט בן 70, הוא בא אליי, עכשיו זה אפילו לא מחכה את ההוצאות, לא מכסה את ההוצאות, אתה צריך להשקיע מהכיס כדי, אז זה כבר לא שווה. אבל כל זמן שאין רווחים, מכסה, המשכורת שלך, הפועלים, החשמל, המים, הגז, כל השטויר, הכל מכוסה, אל תצא לפנסיה. הבטלה הזאת מביאה לידי שיעמום, ושיעמום מביא לידי חטא, ובסופו של דבר יורש גיהנום. העיסוק של האדם זה אחד הדברים החשובים ביותר. ישבתי בניחום אבלים לפני כמה חודשים, משפחה מודרנית בווינה, ישב לידי גוי, איך קוראים לך? מאוטנר מקוף, כל אוסטרי מבין מה השם הזה אומר. וס מחל זיפון ברוף, אני בפנסיה. אמרתי לו, אתה לא נראה בן גבוה, צעיר, נחמד. אומר, נכון, אני יצאתי בגיל 59, פרי פנסיון. כסף יש עד השמיים, מאוטנר מקוף, אין דאגות של פרנסה. שאלתי אותו, מה אתה עושה כל היום? נשום אחד ליד השני. וס מחל זיטגן צטל, זינדן פנסיון. פרנוס אפלטים נשת. מה אתה עושה? אז הוא אומר, יש לי כלב. אני יוצא בכלב בבוקר, אני יוצא עם הכלב אחרי הצהריים, אני יוצא עם הכלב. אמרתי לו, אוקיי, צפנציק מנות פור מיטג, צפנציק מנות נח מיטג. מה אתה עושה כל היום? הרבין הזה היה בן מישהו נשפשטנדן. אני יוצא עם הכלב 3 שעות בבוקר, אנחנו מדברים. אני יוצא עם הכלב נח מיטג 3 שעות. אתם מבינים מה זה פנסיון? אהוב את המלאכה. גם אדם שיש לו פרנסה חייב להיות עסוק. אז אם הוא יכול להיות עסוק בגיל פנסיה, בתורה, הולך בבוקר ב9 ללמוד באיזה שיעור לבעלי בתים, עד הצהריים ואחרי הצהריים עוד שיעור וחברוסה, ובלילה הוא לומד בבית, זה מצוין. הוא לא יכול ללמוד כל היום, הוא לא בנוי לזה. שעה בבוקר, חצי שעה שיעור מלחמה אלים, חפש לך עבודה, אתה חייב להיות עסוק. אהוב את המלאכה, לא רק לעשות מלאכה, תאהב שאתה עובד, כי אם לא תעבוד זה בטלה, ובטלה מביאה לידי שיעמום, ושיעמום מביא לידי חטא, וסופו יורש גהנום וחבל. אומר הקוצקי רבי, אהוב את המלאכה, שנא את הרבנות, אז אם לא יהיה רבנים, מי יפסוק הלכה? אומר הקוצקי רבי, הוא מדבר כמו רבי, רב, יש לו המון תפקידים, רב פוסק הלכות, רב נותן שיעורים, אבל רב גם עובד. הולך לביקור חולים, הולך לניחום אבלים, הולך לברית מילה, הולך לחתונה, הולך לעשות שלום בית, הולך לדבר עם אנשים, המון עבודה. תאהב, אהוב את המלאכה שברבנות, ותשנא את ההרשפט, את השלטונות, את השררה, את הכבוד של הרב, את זה אל תחפש את זה, זה תשאיר בצד. אבל את המלאכה בתור רב, שרב עובד, חוץ מללמוד, עוד דברים אחרים, את זה תאהב. ואל תתוודע לרשות, לא להיות קשר עם השלטונות. על איזה תקופה היסטורית מדברים שמעיה ואבטליון? אומר הברטנורה ועוד מפרשים, באחת התקופות הקשות ביותר של עם ישראל בימי הבית השני. שמעיה ואבטליון זה בערך 130-140 שנה לפני חורבן הבית השני. שלום ציון המלכה, צדיקה, יריעת שמיים, יחד עם בעלה, ינאי המלך, מתו. נשארו 2 בנים, הורקנוס ואריסטובולוס. 2 אחים. השאלה הייתה מי יהיה כהן גדול ומי יהיה מלך, והם רבו, והעם נחלק, ועשו מלחמות אחד נגד השני, ויהודים הרגו יהודים, עד שהשלטון הרומאי התערב, ואמר זה ולא זה, והתחילו שמה. בסופו של דבר, המחלוקת הזאת הביאה לחורבן הבית השני. אומר שעליה ואבטליון, שמעיה ואבטליון היו גויים. הם גרים. הם אומרים לך, תשמע, אני הייתי גוי. אני הייתי בצד השני. אני אומר לך, לא כדאי. הייתי שם. גם שם הם היו אנשים מאוד חכמים. שמעיה ואבטליון היו הלל הזקן הגדול, הוא תלמיד של שמעיה ואבטליון, רק שנבין, לא בית שמאי, לא בית הלל, הלל זלבר. הלל עצמו תלמידו, התלמיד של שמעיה ואבטליון. אז אם הלל הזקן, זה הרבי של הלל הזקן, אז אנחנו מדברים פה על מלאכים. השמעיה ואבטליון גם בתור גויים היו אנשים גדולים. אז גם אצל הגויים היו אנשים גדולים, היה בקשר עם המיניסטר, והוא אומר לך, תשמע יהודי טוב, אתה חבר של המיניסטר הזה, פרלמנט מתגליד הזה, תשמע טוב, אני הייתי שם, אני יודע איך זה נראה שם, אני יודע מה חושבים עליכם, אל תעשה את זה, אין לך ברירה, פרזידנט של קולטוס גמיינדה, או ברבין פון אשטרן, צריך קונטקטים, זה משהו אחר. אבל אתה אדם רגיל, יש לך את החנות שלך, יש לך את המפעל שלך, אתה מוכר, אתה קונה, עזוב את השלטונות, תנהל את החיים שלך בצינה. אל תתוודע לרשות. זאת הנקודה, עוד נקודה אחת הלכתית. הגמרא אומרת שאדם גר לא יכול להיות דיין. שמעיה ואבטלון, אחד נשיא ישראל ואחד ראש בית הדין. גר לא יכול להיות נשיא ישראל, ולא יכול להיות ראש אבות בתי דין, שנאמר, בקרב אחיך תשים עליך מלך, בקרב אחיך מיוחס שבאחיך. אם הם גויים שהתגיירו, גוי שהתגייר לא יכול לשבת בבית הדין. לא יכול להיות נשיא ישראל, לא יכול לקחת שררה על הציבור גר שהתגייר. הוא תמיד חכם והוא חשוב, ואהבתם את הגר, אנחנו נכבד אותו והכל טוב. אבל תפקיד של שררה, של כבוד על יהודים, גר לא יכול להיות. איך שמעיה ואבטליון, אחד נשיא ישראל ואחד ראש הסנהדרין, זה לא מתאים להלכה. על זה באים המפרשים ואומרים שני תירוצים. או תירוץ אחד, לא שהם בעצמם היו גרים, אלא הם מזרע של גרים, אז אין בעיה, הסבא אלתר זיידי היה גר, או, אומרת הגמרא, כשאין ראוי ממנו, לא היו באותו הדור אנשים גדולים משמעיה ואבטליון, ואז גם אם הם לא המובחר שבאחיך מבחינת הייחוס המשפחתי, הם יקבלו שכרה לציבור, כי אין ראוי מהם. אז או שהם מבני גרים, או שזם. אם הם גרים, מאיפה הם באים? אומרת הגמרא במסכת גיטין ולזיין עמוד ב', מבני בניו של סנחריב למדו תורה בבני ברק. שואלת הגמרא, מי? שמעיה ואבטליון. סנחריב מלך אשור, עשה בלעג ירום מסביב לירושלים, שלח את רב שקם לאיים על חזקיהו המלך, תיכנו, אני אנצח אתכם, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לכם, כל מיני אלוהים של פסלים של עמים לא הצליחו, וכבשתי את ענה וערבה וספרדאים וגוזן ובשן, אף אחד לא עמד מולי. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא יצליח? פתח פיו כלפי מעלה. חזקיהו המלך קורע את בגדיו כשהוא שומע דברים נגד הקדוש ברוך הוא. מבני בניו של סנחריב הזה התגיירו במשך הדורות ולמדו תורה בבני ברק, ומי הם? שניים מגדולי ישראל, שמעיה ואבטליון של המשנה שלנו, פרק א' משנה י'. במה זכה סנחריב הרשע? הרשע המרושע. איך זכה לאי נקלח, לעיר אי נקלח, כמו שמעיה ואבטליון? התשובה היא, נגענו בזה גם כן בשיעור בזונטג לגבי ישעיהו. אדם שגרם לקידוש השם, הרשע הכי גדול, שעל ידי מותו נגרם קידוש השם, יש לו זכות. הוא גרם לקידוש השם ויש לו זכות, הוא יקבל שכר על כך. המן בן עמדתה האגגי, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד. המלאק, אגג, אומרת הגמרא, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. שואלת הגמרא, מי זה? אומרת הגמרא, רבי מאיר. איך זכה המן שהנכד של הנכד של הנכד זה רבי מאיר? תשובה, כי המן בן עמדתה צורר היהודים. מה זה צורר? צרות על גבי צרות עשה לנו. אבל המילה צורר יש לה עוד פירוש בעברית, דיברנו ביום ראשון. צורר זה לשון לצרור, בעברית לצרור, לקשור. איך כתוב במצבה? תף נון צדיק בתי, תהה נפשו צרורה בצרור החיים, קשורה בקשר של החיים בגן עדן אל עולם הנשמות שמשם הגיע. תהה נפשו, אותו נפטר, תף נון צדיק בתי, תהה נפשו צדיק צרורה, קשורה, בצרור החיים, בקשר החיים, איזה חיים? חיי הנצח בעולם הבא. לצרור בעברית זה לקשור, לצרור זה גם לעשות צרות. צורר היהודים, אבל צורר היהודים גם מחבר היהודים. מה גרם המן? שכל היהודים כולם צמו, אומרת אסתר למרדכי, וצומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. הולכים לצום שלושה ימים, יום ולילה, עוסקים בתורה ובתפילה, סק ואפר, זק קליידר, יוצא לרבים. הולך מרדכי ואיזק, זעקה גדולה ומרה, הולך להיות שם יום כיפר. ואכלו שלושה ימים, לא אכלו ולא שתו. מתי זה היה? בפסח. לא מצה, לא מרור, לא אגדה של פסח, צום ותענית, לא חליפה יפה, לא חולצה לבנה, שק ואיפר יוצא לרבים, אפר על הראש ויזק לידר, על הרצפה, תהילים, בוכים, לומדים תורה. וצומו עליי שלושת ימים לילה ויום, אל תאכלו ואל תשתו, שואלים המפרשים, אם לצום, בטח לא לאכול ולשתות. אומרים המפרשים, לצום, אבל לאכול בליל הסדר זה הרי מצוות עשה מן התורה. לשתות ארבע כוסות זה מצוות עשה מן דרבנן. לא, לצום לא לאכול ולשתות, וגם בליל הסדר אולי נאכל כזייס מצה, דאורייסה, ונשתה ארבע כוסות של יין דרבנן ונאכל מרור. לא, 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 לא מרור ולא מצה ולא ארבע כוסות, שום דבר. מי חיבר את כל היהודים? המן הרשע. צורר היהודים, מה זה צורר? עושה צרות, זה פירוש אחד. פירוש שני, צורר היהודים, מחבר היהודים. חיבר את כולם. ולזכות הזאת של המן הרשע, הוא לא התכוון לזה, הוא לא רצה את זה, הוא שנה את זה, הוא לא... אבל זה מה שקרה. ואדם שבזכותו נגרמה קידוש השם, נגרם קידוש השם, יש לו זכות. ולכן, מבני בניו של המן, למדו תורה בבני ברק, רבי מאיר. סנחריב מלך אשור, עם 185 אלף גנרלים, שתחת כל אחד מאות חיילים, מדובר ב-4-5 מיליון חיילים, צבא אדיר במושגים של צבאי טאוזן צוונציק. ויבוא מלאך השם בלילה ויקם, ויקומו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. נשארו סנחריב, ארבעה ילדים ועוד שני אנשים, ברחו בדרך עוד מתו, בסוף הגיע כמעט אחד. הקידוש השם שנגרם על ידי סנחריב, הוא לא התכוון, הוא לא רצה, הוא לא חשב, אם היית שואל אותו, היה אומר הלוואי שלא. אבל במציאות בשטח, סנחריב על ידי שניעץ את הקודש ברוך הוא, כילל וישווה את הקודש ברוך הוא לפסלים ולאלוהים אחרים, וכמו שהפסלים לא עזרו, גם הקודש ברוך הוא לא יעזור. דיבר נגד הקודש ברוך הוא, נגד אמונה, נגד ירושלים, נגד חזקיהו המלך, נגד עם ישראל, נגד כולם. רשע, מרושע, מרושע, מרושע. אבל גרם לקידוש השם. הוא לא רצה? זה לא משנה. מה שאתה עושה בעולם הזה, מה שאתה עושה, הכל נרשם. גרמת לחילול השם, זה ביזיון גדול, חיללת את השם. גרמת לקידוש השם, בלי כוונה, גם כן. אומרת הגמרא, הלך אדם ברחוב, רש"י מביא את זה בפרשת כי תצא, והוציא מטפחת מהכיס לקנח את האף, ונפל פפיר של 5 אירו, או נייר של כמה שקלים, נפל על הרצפה, לא שמת לב בכלל. הלך אני ברחוב שכבר מהבוקר לא אכל, מצא את השטר, הרים, קנה סנדוויץ' ופקית קולה ואכל. אתה תקבל שכר שהחיית אדם, שעד אחרי הצהריים לא טעם כלום, כי לא היה לו גרוש לקנות חצי לחמניה. לא חשבתי, לא התכוונתי, יכול להיות שאם היו מבקשים ממני צדקה, הייתי אומר לא, לא רוצה לתת, כן רוצה לתת, לא יודע מה הייתי אומר. מה שאתה עושה, ומה שנגרם כתוצאה מהפעילות שלך, הכל נכתב בספר. הפוזיטיב וגם הנגטיב. המן חיבר את עם ישראל, יש זכות. רשע מרושע, נכון, תלו אותו. את הילדים שלו, לא כולם, חלק, נכון, אבל יש זכות. והקדוש ברוך הוא רושם הכל. אין נסתר מלפני כיסא כבודיך. ניקסיס פשטקט, הכל גלוי. הכל גלוי וגלוי לפניך, וידוע לפניך. ממילא, סנחריב מלך אשור, סנחריב מלך אשור, גרם לקידוש השם ענק. רואים שמקללים את הקדוש ברוך הוא, קמים בבוקר 4-5 מיליון גופות. זה באושוויץ לא היה 5 מיליון. והיה מספיק קטסטרופה שם באושוויץ. ובטרבלינקה היה מיליון פה ומיליון וחצי פה, ועוד מיליון. 5 מיליון במקום אחד גם שם לא היה. עם כל הגהנום הגדול שהיה שם, השם ירחם. ונוצר קידוש השם ענק. מבני בניו של סנחריב למדו תורה בבני ברק. מהם שמעיה ואבטליון, נשיא ישראל אחד וראש בית דין השני, שהם זכו ללמד תורה בבני ברק, והם נולדו כתוצאה מקידוש השם. ולכן הם אומרים, כדי שלא תעשה חילול השם, כי אנחנו באים שמעיה ואבטליון כתוצאה מקידוש השם, אז תיזהר מחילול השם. זאת אומרת, אהוב את המלאכה, תהיה עסוק בדברים שלך, אל תשתלט על אנשים, אל תתוודע לרשות, אל תנהל קשרים, שב בצד, תקום בבוקר, תתפלל תפילת שחרית, תאכל ארוחת בוקר, תלמד דף היומי, תלך לעבודה, תחזור הביתה מנחמה יריב, עוד שיעור, תשקיף את הילדים לישון, ותלך גם כן לישון. ואל תתעסק בשום דבר חוץ מהעבודה שלך, המשפחה שלך, תתפלל, תשמור מצוות, מהתורה, תיתן צדקה ותלך לישון. זה אומרים שמעיה ואבטליון שבאים משם, שבאו כתוצאה מקידוש השם. נעבור לפרשת השבוע שלנו, פרשת מטות מסעי, שתי פרשות גדולות, ואנחנו מסיימים את ספר במדבר, בעוד שבועיים נתחיל פרשת דברים, שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב, ימים לא פשוטים על ישראל. מרן המחבר אומר בסימן א', שאדם צריך להשתדל להתאבל על חורבן בית המקדש כל יום. תיקון חצות, לא כל אחד בדרגה הזאת, אבל ישנה הלכה אחת, שאנחנו יכולים לקיים את המצווה מדי רבנן, לזכור את בית המקדש. והיא, לפני ברכת המזון בשבת, אנחנו שרים שיר המעלות. אבל ביום חול, צריך להגיד פרק אחר, על נהרות בבל. פרק שמתאר את ההרגשה של עם ישראל אחרי החורבן, כשהם בגלות. על נהרות בבל. By the river of Babylon, כתבו שיר איזה להקה לפני איזה 40 שנה, מה שאני זוכר בילדותי. על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. וזהו פרק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, הפסוק שאומר חתן מתחת לחופה, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא יזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. את הפרק הזה צריך להגיד כל יום לפני ברכת המזון, חוץ משבת, ראש חודש, וימים שלא אומרים תחנון, כמו יום שישי אחרי הצהריים, מוצאי שבס, ערב ראש חודש במינכן, כשחגים, חול המועד בוודאי, אומרים שיר המעלות, כמו בשבת. ימים שאומרים בהם תחנון, ימים רגילים, אומרים על נהרות בבל. מים אחרונים? אחרי זה. כי אחרי מים אחרונים אסור לדבר. אם אדם נטל מים אחרונים ודיבר, נוטל עוד הפעם מים אחרונים. כדי לא להפסיק, בנטילה, תכף לנטילה, ברכה, ברכת המזון. אז לפני כן על נהרות בבל, בייחוד בימים הללו של שלושת השבועות, אנחנו מתקרבים לקראת תשעת הימים, ובימים הללו אנחנו צריכים יותר להיזהר כדי להקפיד על העניין של זיכרון ירושלים, זיכרון בית המקדש, ולכן להשתדל להגיד את הפרק הזה על נהרות בבל, בכל הסידורים נמצא, פרגרף אחד שיר המעלות, ובצד על נהרות בבל, אחד מול אחד, כדי לזכור את ירושלים, את ארץ ישראל, את מדינת ישראל, את עם ישראל, בייחוד היום בשעות הקשות האלה, לחשוב סולידריטט ולהתפלל לישועה הפרטית והכללית של העם ושל המדינה ושל הארץ ושל כולנו, כדי שנזכה לימים טובים יותר, הלכה בעניין של שלושת השבועות. עוד מילה אחת, פרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. יש חשבון פתוח עם המדיינים, הם הבלק, בלעם ממדיין נתן את היצע לבלק, לשלוח את הבנות, מה שקרה שם עם זמרי בן סלו, וקוזמי בצור, כל הסימילציון של הבחורות שם עם הבחורים, ונהרגו שם הרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, עם מדיין צריך לנקום רחה, לגמור את הסיפור של המדיינים. נלחמו נגדם, חזרו בחזרה עם כל השלל, הבויטה, כסף וזהב, בקר, חמורים, גמלים, צון, עבדים, משפחות, לקחו הכל. ואז הם באים, המפקדים, ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, המפקדים, ומביאים את כל הזהב תרומה למשכן, למה? לכפר על נפשותינו לפני השם. כפרה. שואל רשי, איזה כפרה? מה חתום? אומר רשי, לכפר על נפשותינו, לכפר על נפשותינו, על הרהור הלב של בנות מדיין. היינו במלחמה, היו שם הבנות, באי המחשבה, אדם חשב אולי משהו, לכפר על המחשבות האלה. שואלים המחשבים, מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אדם חשב לעבור עבירה, לא עבודה זרה. מחשבת עבודה זרה זה אקסטרה פרגרף. אבל מחשבה שאדם עירר בעבירה, אם לא עשה שום מעשה עבירה, רק חשב, זה ודאי לא אידיאלי, זה לא מצווה לחשוב על דברים לא טובים. אבל לא צריך כפרה על זה. לכפר על נפשותינו על הרהור הלב. מהי הכוונה כאן, שהמפקדים של מדיין באים אל משה רבינו ומבקשים לכפר על נפשותינו מה הייתה העבירה שלהם. יכול להיות שראינו במלחמה את בנות מדיין והרהרנו הרהור עבירה. זה צריך כפרה? התשובה היא כן, אבל השאלה היא מאיפה הם מגיעים לרעיון שעל מחשבות לא טובות צריכים כפרה? מאיפה זה מגיע? עד עכשיו לא כתוב בתורה, לא בבראשית, לא בשמות, לא ביקרא, לא כתוב שום דבר על זה. וי קומטמן צום דיזה אידה, תסבר הנה גידנקן, אבל נפרש גידנקן, ריניש ריכצגי גידנקן, צריך גם כפרה. בואו שתי דסגשים, מאיפה הם המציאו את זה? הרי בסבב היקרא כתוב אדם שעשה מעשה, יש אשם גזלות, אשם מעילות, אשם שפחה חרופה, קורבן חטאת, קורבן אשם, אדם נשבע לשקר, אדם מעיד שקר, אדם עבר עבירה של חילול שבת, שסקילה, אז בשוגג זה קורבן חטאת, קורבן אשם, קורבן עולה ויורד, אשם תלוי, יש קורבנות. אבל על מחשבה, כפרה, איך אתם מגיעים לזה? 20 פסוקים לפניכם מופיע הלכות כשרות הכלים. כל אשר יעבור באש, תעבירו באש. עם מים מים. כלי שבישלו בו. בישלו בסיר הזה בשר חזיר. רוצים להכשיר אותו. איך מכשירים אותו? מנקים אותו. טוב טוב. טובלים אותו במים רותחים 3 פעמים. למה? כי זה לא כשר. למה הסיר לא כשר? הוא נקי בפריל, צחצחו אותו, היה בגשיר שפילר 3 פעמים. מה הבעיה? התשובה היא, בדופני הכלי, בוונדה של הכלי בפנים, יש גשלוק, גשמק של חזיר. אין בזה כלום. אין פה חזיר, חתיכת בשר, חזיר, שומן שאתה נוגע ביד. זה טעם. טעם זה רק משהו שאתה יכול להרגיש. אין בזה ממשות. אתה לא יכול לגעת בטעם. אתה יכול לגעת בביצה, אתה יכול לגעת בפיצה. אבל אם תיגע בפיצה, לא תרגיש את הטעם שלה. טעם זה משהו אבסטרקטי. משהו בוונדה נמצא שם גשלוק קצת טעם. זה כלום. אבל התורה כותבת, את זה צריכים להוציא. מזה למדו המפקדים. אם משהו שבלוע בכלי, שאין בו כלום ממשות, לא שומן ולא בשר ולא כלום, אתה לא יכול לגעת בזה בכלל. זה בלוע בדופני הכלי. אם תחתוך את הכלי, תנסר את הדופן של הסיר, תחתוך אותו, לא תמצא כלום. וזה נקרא טרף, וצריכים להוציא את זה כדי להכשיר, אז גם מחשבה בראש, שאין בה מעשה, רק מחשבה, טעם של הרהור עבירה, גם כן צריך כפרה. מזה הם למדו. מה שנכנס לסיר, יש לו טעם ואין בו ממשות ואין בו מעשה. מזה הבינו שגם מחשבה של הרהור עבירה, שאין בה מעשה, לא חייבים, אבל ראוי להביא כפרה, ומזה הם מביאים כפרה. לכפר לא רק על מעשה, אלא גם על מחשבה נכונה. המחשבות הנכונות בימים הללו זה על ירושלים, על ארץ ישראל, על עם ישראל, שיהיה בריא, בריאות טובה לכל עם ישראל, בכל מקום בעולם, בעיקר בארץ ישראל, שאנחנו רוצים כל כך לבוא וכבר לבקר שם, והדלת עדיין נעולה, שהקדוש ברוך הוא ישלח בריאות טובה לכולם, והימים הללו יהפכו לנו מאבל ליום טוב, לששון ולשמחה, אמן ואמן.